אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
הבשורה מגיעה מניו זילנד, בצד השני של כדור הארץ. לקראת הבחירות ב-1893, זאת הייתה המדינה הראשונה שנתנה זכות הצבעה לנשים. בשנות ה-80 של המאה ה-20 היא הפכה מובילה גם בפירוק נשק גרעיני. לפני כמה שבועות הגיעה עוד מהפכה מבית היוצר של ג'סינדה אנדרן, ראש ממשלת ניו זילנד.
Our world is warming. And so therefore the question for all of us is what side of history will we choose to sit on in that moment in time.
אתם בוודאי זוכרים אותה מההיסטוריה הקטנה שעשתה כשהגיעה לפני שנה לנאום באום עם ביתה התינוקת, 3 חודשים בלבד לאחר הלידה.
We in New Zealand were on the right side of history.
הפעם ראשת ממשלת ניו זילנד החליטה להרים את הדגל ולהילחם בהתחממות הגלובלית. בתמיכה חסרת תקדים של כל המפלגות, העבירה את חוק האקלים, שלפיו תפחית ניו זילנד את פליטות הפחמן הדו-חמצני שלה לאפס עד 2050. איפה ממוקמת ישראל בכל הקשור להתחממות הגלובלית? הראש שלנו עמוק באדמה. אז נכון, המצב הביטחוני מציק, הרפואה הציבורית בקנטים והפערים החברתיים הולכים וגדלים. ובכל זאת, אנחנו חיים באזור הכי פגיע מבחינת שינוי האקלים. התחזית במזרח התיכון היא של 200 ימים בשנה, בהם הטמפרטורה תעמוד על מעל 50 מעלות צלזיוס. תנאי יובש קיצוניים ומחסור במים הם יהיו ממש. איך יכול להיות שכמעט לאף מפלגה בישראל אין אג'נדה בנושא אקלים? ומדוע הוויכוח הדרמטי ביותר כאן נרשם כשמיקי חיימוביץ' התעקשה להחליף את מושבי אור הצבי בכנסת? ברוכים הבאים לזמן הירוק, פודקאסט מבית היוצר של כאן חדשות. אני יפעת גליק. יחד ננסה להבין בכל פרק את ההשפעה של ההתחממות הגלובלית על החיים של כל אחת ואחד מאיתנו. אבל רגע לפני שצוללים לתוך מזג האוויר המשוגע וההשפעות שלו על החיים כאן בישראל, רציתי ללמוד מהי בכלל התחממות גלובלית. דוקטור נטע ליפמן, שלום לך.
אהלן.
את האורחת הראשונה בפודקאסט שלנו בזמן הירוק.
וואו, כבוד גדול.
כבוד שאת איתנו כאן, ואת בעצם מנכלית האגודה הישראלית לאקולוגיה.
נכון.
את מתמחה בסוגיות של צדק סביבתי.
נכון.
מה זה?
כמו צדק חברתי, אבל סוגיות שנובעות מתוך בעיות סביבתיות. זאת אומרת, לא כולם זוכרים לאותו אוויר נקי, או גישה למים, או גישה למזון בריא וטרי, וזה מחולק הרבה פעמים לפי אוכלוסיות מוחלשות ולא מוחלשות. אז זה היה הדוקטורט שלי, אבל בגדול אני מנכלית של עמותה שעושה את החיבור בין ידע מדעי מתקדם מאוד בתחומי הסביבה השונים שמפותח בארץ, לבין הנגשתו, בייחוד למקבלי החלטות, אבל גם הציבור הרחב. חשוב מאוד שהסוגיה הסביבתית תהיה ברורה, ידועה, מונגשת לכולם, ואלה הפרויקטים שאנחנו עובדים עליהם.
את חושבת שזה כרגע לא מספיק מונגש? אנחנו לא בישראל בהתעוררות לעומת העולם? איך אנחנו?
חד משמעית לא. אני חושבת שאולי אנחנו במצב קצת יותר טוב משהיינו לפני 3, 4 או 5 שנים, אבל עדיין אנחנו רחוקים שנות אור מהאופן שבו מדינות מקבילות, כן, מדינות מתועסות, מתקדמות, מתפתחות, טכנולוגיות, מסתכלות על הסוגיה הסביבתית, מנגישות אותו, מתייחסות בכלל למדענים ולמקומם בשיח.
אנחנו לא כל כך מתעניינים בכלל בסביבה. למה?
דבר ראשון, אני חושבת שזה לא ממוסגר כמו שצריך. הסוגיה הסביבתית הרבה מאוד פעמים נתפסת כמשהו של מחבקי עצים, אנשים שפתרו כבר את כל הבעיות שלהם וטוב להם, ועכשיו מחפשים בעיה אחרת, ולנו יש טילים וחמאס וגרעין והלאה. מה שבכלל לא נכון, כי בסופו של דבר, סוגיות סביבתיות מדברות על כמעט כל דבר בחיים שלנו, על האופן שבו נתנייד לעבודה, על האופן שבו הילדים שלנו יאכלו את המזון הבריא או לא בריא שלהם, איך זה יוגש להם, על פלסטיק או לא פלסטיק, זה קשור לאופן שבו נחווה את חוויות הים שלנו, הטבע שלנו, זה קשור למה שאנחנו נושמים ומה שאנחנו אוכלים, ואיפה נטמין את ההשפעה שלנו ומה נשאיר לדורות הבאים. כל אחד מהסוגיות האלה, אני מתארת לעצמי שאותך, יטריד הרבה יותר בבוקר מאשר האיום האיראני. יט בחדשות, אנחנו נשמע את זה הרבה הרבה פחות. אני חושבת שהמסגור הוא מסגור לא נכון, כי מתייחסים לסוגיה הסביבתית במין איזה גטו כזה של סביבה, אבל אם לא היו קוראים לזה סביבה, אלא איך צריך לחיות נכון, או איך נציל את העולם, או איך נשמור אותו למען הילדים שלנו, פתאום היינו מקבלים הרבה יותר שותפים לדרך. אפשר אפילו לראות את זה עכשיו במחאה המאוד לוקלית שהייתה בשבועיים האחרונים סביב החד פעמי בצהרונים.
כן, שזה פתאום זה הפך להיות, את יודעת, הנה, היום צורפתי לקבוצה בוואטסאפ של ירושלים, הם מוחים ההורים בגנים, אז מוחים נגד השימוש בכלים חד פעמיים. פתאום צורפתי, ופתאום זה מעניין אותי, כי זה נוגע לילדים שלי.
מעולה, זה נוגע לילדים שלך, אחר כך תעשי על זה פודקאסט, או תתראייני על זה גם בטלוויזיה, ואז ישמעו על זה הרבה יותר אנשים, ובסוף גם זה יגיע למקבלי החלטות, או ספציפית גם לרשות המקומית. זה מה שקרה בתל אביב. הם הוציאו, אמרו, אנחנו ב-600 צהרונים שהעירייה תומכת בהם, נוציא את החד פעמי, דקה אחר כך, חולון, שתי דקות אחר כך, ראשון, לפני זה טבעון, טק, 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 אפקט הדומינו. נכון, זה קשור לילדים שלך, זה קשור לבריאות שלהם, קשור לחיים שלהם.
וזה גם קשור להתחממות הגלובלית, שזה בעצם הנושא שבגללו אני כאן. מה זה התחממות גלובלית? אז בואו נוריד את זה למטה, לרמת השטח.
כדור הארץ הקטן והיחיד שאנחנו חיים בו, ייצר במשך מיליוני שנים, בתוך בטן האדמה, מחצבים שנוצרו מתוך התפרצויות געשיות, מתוך רקב של צומח, דלקים. זה בא בצורה של גז טבעי, זה בא בצורה של נפט גולמי, וזה בא בצורה של פחם. ולפני כ-200 שנה, עם המהפכה התעשייתית, התחלנו להוציא את אותם דלקים ולהשתמש בהם, ועשינו דבר אדיר, כי העולם עבר קפיצת דרך אדירה ב-200 שנה האלה, וביתר סט ב-50 השנה האלה, בכל מהפכת התיעוש, ואנחנו מוצאים יותר ויותר ויותר אותם דלקים מחצבים, ומשתמשים בהם לתחבורה, לתעשייה, לכל תעשיית הפלסטיק שהזכרנו קודם. החיים המודרניים המופלאים שאת ואני חיות, בתקופה הכי מרווחת לאדם, כן, את ואני חיות כמו שמלכת אנגליה העשירה ביותר לא חלמה לחיות מעולם, יכול לנסוע לארצות שונות בחצי שנה, מה שלה היה לוקח וויג' של חודשים עם כל האושר שלה. אבל יש לזה גם מחיר, והמחיר הוא באמת אותן פלטות. אנחנו למעשה לוקחים את העתודות האלה שלקח להם המון המון שנים, ובתהליך השריפה אנחנו משחררים גזים שנקראים גזי חממה לאוויר. עכשיו, הגזים האלה היו נפלטים בדרך כלל במין מאזן פחמני קבוע, אבל עכשיו באופן מואץ מאוד 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 מאוד, אנחנו משחררים אותם לאטמוספירה, והם שם כלואים.
כשאנחנו אומרים פליטת גזי חממה, זה נשמע לי דבר נורא נורא גדול כזה, משהו שהוא אמורפי, משהו שאני לא יכולה להתמודד איתו.
אז בואי נגיד את זה באופן הכי פלסטי שאני יכולה להסביר לילד שלי בין ה-5, 11 ו-13, הנה, לשלושתם להסביר בנשימה אחת. זה גזים ששומרים על כדור הארץ שישמור על הטמפרטורה שלו, כמו בחממה, כי אם לא, הם ייפלטו החוצה לאטמוספירה ונהיה כוכב לכת כפוי, מינוס 40 מעלות, אי אפשר לחיות בתנאים כאלה. במיליוני שנים, זה מה ששמר על כדור הארץ, אבל אנחנו מפרים את האיזון הזה, כיוון שאנחנו פולטים יותר ויותר גזי חממה, דרך אותו תהליך שריפה ובערה שיצרנו. אחד מהם, אחד זה ה-CO2 שנפלט, אבל יש גזים נוספים, כמו נגיד מתאן, שנפלט הרבה מאוד מבעלי חיים, שהעולם המודרני מגדל באופן תעשייתי, בצורה אינטנסיבית מאוד, אבל עיקר הגזים הם באמת מה שנובע, אחד מתחבורה, שתיים מתעשייה, זאת אומרת, כל הגזים, כל מה שצריך בשביל להדליק את האור ואת המיקרופון, ובשביל שעת ואני מבצע כל אחד מפעולות החיים שלנו, דורש חשמל, וחשמל ברובו, בעולם, בטח בישראל, מיוצר על ידי שריפת דלקי מאובנים. הדלקי מאובנים האלה משחררים את ה-CO2. איך בעבר זה היה נשמר? עצים קולטים את ה-CO2 הזה, וככה המעגל נשמר, אבל ככל שהעולם נהיה הרבה יותר מתועס ומתקדם, אנחנו גם קורטים הרבה מאוד עצים. אנחנו יוצרים פה למעשה שתי בעיות. אחד, מוציאים מהאדמה ושורפים באוויר, ושתיים, קורטים את מה שלמעשה מציל אותנו וקולט את זה. אני רוצה לעשות את ההבדל המאוד משמעותי בין מזג אוויר לאקלים. כי את יכולה להגיד לי, אבנטה, תראי, שנה שעברה היה הרבה מאוד גשם, או הייתי בשיקגו.
זה רגע, זה לא בסוף מתאזן העניין הזה. את יודעת, לפעמים קר, לפעמים חם, לפעמים שנה כזאת ככה, שנה כזאת ככה.
נכון, אבל הגרף הכללי הוא גרף של עלייה. זאת אומרת, מדענים מציגים, ו-97% מקהילת המדענים בעולם ובישראל שמתעסקים בשינוי אקלים, תמימי דעים, זאת אומרת, אם תביא עכשיו מדען שטוען שזה לא קשור למעשה ידי אדם, יבואו 97 אחרים שימלאו לך את האולפן ויגידו זה כן, אלה הנתונים. תמימו דעים בקהילה המדעית שאנחנו בתהליך של שינוי ועלייה בטמפרטורות שמקורה במעשה ידי אדם, באותה פליטה של ה-CO2 שדיברתי עליה קודם. עכשיו, כאמור, דיברנו על ממוצעים, בסופו של דבר העולם קרוב למעלה אחת יותר ממה שהיה לפני המהפכה התעשייתית, נקרא לזה 1850 או משהו כזה. שזה, תגידי לי, על מה נדבר, מה זה מעלה אחת? אנחנו לא מתקרבים למעלה. אבל מדענים בונים מודלים וחוזים שאסור לנו להתקרב למעלה וחצי. אז זה יהיה תהליך מאוד מאוד מסוכן ו... מעלה וחצי, הגרוע ביותר זה להתקרב בכלל לשתי מעלות. שתי מעלות תביא קטסטרופה, אנחנו לא נצליח לקרר את עצמנו, ונראה אזורים שבהם יש בצורות ומדבור, ותהליכים שאנחנו כבר רואים עכשיו. ולכן כבר לפני 50 שנה, כמו מדענים אומרים, תקשיב, אנחנו עושים את החישובים שלנו, יש לנו יכולות לבדוק את איך היו פני הדברים בעבר, ואנחנו יכולים לראות שלאורך זמן הגרף לא משקר. כדור הארץ מתחמם. או חלים בו תנודות מאוד 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 גדולות. זה גורם לקיצוניות מאוד משמעותית באירועי מזג אוויר. גשמים חזקים פתאום, וגשם חזק לא עוזר, כן? המים לא מחלחלים, אלא ניגרים על פני השטח, גורמים לסחף קרקע. בגדול, המגמה היא גם מגמה של התחממות. ולהתחממות יש משמעויות. יש לא מעט מחקרים שאומרים שמלחמת האזרחים בסוריה בסופו של דבר פרצה בגלל סוגיות של שינוי אקלים, ובגלל מדבור ומאבקים על מקורות מים. מדענים אחרים או קבוצה חופפת תגיד שגם המאגרים שאנחנו מקבלים באירופה שמגיעים אלינו באמת מאריתריאה או מסודן, גם הם בסופו של דבר מאגרי אקלים, והם למעשה חוזים שככל שהמגמה הזו תמשיך, אנחנו נקבל יותר ויותר פליטים שבורחים ממקומות שכבר אי אפשר לחיות בהם. גם באירופה מתים מדי קיץ מספרים שהם לא הכירו במדינות מפותחות, צרפת, איטליה, ספרד, בגלל קיצים מאוד מאוד חמים. רוב רובם של המדענים אומרים כן, שינוי האקלים שאנחנו רואים נובע מתוך שריפת דלקי מאובנים, ואנחנו חייבים לטפל בזה במיידי, כי המגמה היא מגמה רעה ומסוכנת. ואסור לנו להתקרב לעלייה של מעלה וחצי, או חלילה של שתי מעלות. זה יגרום לעליית פני הים, זה יגרום לבצור, כל הדברים שאמרנו. יש דרכים להתמודד עם זה, זאת אומרת, אם כל מדינות העולם יעברו לאנרגיות מתחדשות, מה שנקרא אנרגיות ירוקות, אנרגיות שנובעות מאנרגיה סולארית, מהשמת, או אנרגיית רוח, או אנרגיה של המים, לא נצטרך להשתמש באותם דלקים, לא נפלוט את אותם גזים מסוכנים שבסופו של דבר כלואים באדמה, ונייצר כולנו מערכת אחרת, אבל זה תהליך מאוד 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 עמוק ורוחבי. אני רוצה לתת דוגמה למשהו קטן שהעולם, לא קטן בכלל, אבל משהו שהעולם כן יצליח להתמודד איתו, ומתוך זה לגזור לאיך אפשר להתמודד עם המשבר האדיר הזה עכשיו, וזה החור באוזון.
זהו, אני זוכרת שבשנות ה-90 זה היה
The Ozone Dance.
כן, כולם היה זה ושירים והתעסקו בזה, הייתה דרמה, ועכשיו הבנתי ש... זאת אומרת, עכשיו זה הכל בסדר.
הוא לא הכל בסדר, אבל המגמה היא שיפור, מגמת שיפור ענקית.
זה בזכות בני אדם?
זה בזכות בני אדם. מה גילו? גילו שמעל אנטארקטיקה יש חור של שכבת האוזון שמגינה מפני קריאת ה-UV המסוכנת. והוא נובע הרבה מאוד מחומרים עשויים ידי אדם, כמו התרסיסים, דאודורנטים או גז מזגנים, שפולטים חומרים שמתחברים ל-O3, לאוזון, מולקולה שהיא לא מאוד יציבה, וכך מפרקים אותה. ואז ב-1987 התכנסו כל אומות העולם במונטריאול, אמרו, בואו נעשה הסכם. אין יותר את הגזים המסוכנים. תמצאו גזים אחרים של לשים אותם בדאודורנטים שלכם, לשים אותם במזגנים שלכם, לשים אותם במקררים שלהם. עכשיו, נראה לי לא בדקתי, אבל את ואני המשכנו להשתמש בדאודורנטים
נכון,
בשנים
זה,
האלה.
נכון, זה מה שרציתי
וגם במזגנים
לך.
וגם במקררים. לקח זמן, אבל התעשייה הוכרחה לעבור למשהו אחר, לחלופה אחרת. היה את הגז, זה היה אולי יקר, לחלק מהמדינות נתנו סובסידיות, חלק מהמדינות אמרו, טוב, אתם לא תתחילו ב-1987, אתם תתחילו ב-2010, כי אתם הודו ולוקח לכם יותר זמן. אבל לפי חוק ולפי מכסים ולפי אמנות בינלאומיות מאוד 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 סדורות, אמרו, סטופ, בואו נפסיק עכשיו. אפשר להגיד שזו תעשייה קטנה ולוקלית, אבל היא תעשייה אדירה, כן? אנחנו מדברים פה על, על חברות ענק שעובדות בכל העולם, וביום אחד או בתהליך מתמשך אך מבוקר, הם עברו לעבור להשתמש בגזים אחרים שלא הורגים את השכבה הנהדרת שמגינה עלייך מפני התחממות, קרינה, סרטן אור ועליית פני הים. ואנחנו במדענים מראים שהחור אכן התכווץ. שאלי אותי כמה עכשיו המשק מבוסס על אנרגיות מתחדשות?
כמה עכשיו, נטע?
4%. אנחנו רחוקים. עכשיו, היית באירופה, דיברנו על זה קודם?
הייתי.
לאחרונה, ראית על כל גג רענן במדינה הכי אפרורית, בלי עם רבע שעה של שמש, פאנל סולארי? יש מודעות לזה, ואין להם את, את שעות השמש שאנחנו זוכים אליו. זאת אומרת, כל עניין של סדרי עדפות, תראי, זה מעבר אדיר, וזה השקעה מאוד מאוד גדולה של, של כסף, אבל בסופו של דבר זה גם כסף שחוזר אלינו. זאת אומרת, זה כסף שאנחנו משקיעים במקום אחר כך להשקיע במה שנקרא בהגעה המקצועית באדפטציה, באיך אנחנו מתמודדים עם הטרגדיה הזו, וזה כסף שאחר כך אנחנו חוסכים על בריאות, או, זאת אומרת, זה בסופו של דבר השקעה, השקעה שאנחנו חייבים לעשות לעולם.
את נפגשת עם, עם המשרד להגנת הסביבה?
ורפורמים, כן.
אוקיי. איך זה נראה לך?
תראי, במשרד להגנת הסביבה יושבים אנשים מצוינים.
נו, ואחרי שכוונו בהם להם תכלס,
נטע. תכלס, משרד קטן ודל תקציב. והרבה מאוד פעמים, את יודעת, הוא נתפס במשרדים האחרים כמקל בגלגלי הקדמה. אנחנו רוצים, אבל אם יהיה המשרד להגנת סביבה יהיה, אז לא יהיה לנו אור, ולא יהיה לנו תעשייה, ולא יהיה לנו, הם נגד הקדמה, הם יקשרו לעצים ויגורו ב... אם אני ראש הממשלה, או אם אני שרה להגנת הסביבה לצורך הדיון, אז הדבר הראשון הוא למעשה לחזק מאוד את המשרד הזה, שלא לומר לשים נציגות שלו, כמו שיש רפרנט אוצר בכל משרד, רפרנט סביבה בכל משרד.
זה נורא מצחיק, אני יכולה לשתף אותך באיזה משהו. הייתה לי פגישה עם גיא סמט, עם המנכ״ל של המשרד, באמת אדם מאוד נחמד, שאני מאמינה שכוונותיו הן מאוד טובות, ויש ציבור המון שנים, והוא אמר שאפילו את חוק הפיקדון, אפילו את הבדיקת עומק הזאת, יש לו איזה מין עובדת אחת שאמורה לפקח על כל נושא הפיקדון וזה. אז איך את מדברת איתי על רפרנט של המשרד בכל משרד הממשלה?
אבל את מרימה לי לגמרי להנחתה, כי בסופו של דבר אנחנו אלה שקובעים, בסופו של דבר הפוליטיקאים מאוד מאוד מקשיבים לרחשי הציבור. מה אנחנו הולכים לעשות בחיי היום יום? זו שאלה שתמיד שואלים, כי זה מעבר באמת לחינוך, שזה משהו מאוד מאוד בסיסי, את ואני גם כאימהות, אבל גם ברמה הרבה יותר גדולה, לחנך לחשיבה על שמירה על כדור הארץ. פעם שהיינו ילדות, נכון, היה מאוד חזק, חבל על כל טיפה, נכון. או אחר כך זה גם עבר למשהו נורא נישתי של מחזור, אבל בכלל כל התפיסה הזו של כדור הארץ, שיש רק אחד, אנחנו צריכים להגן עליו בכל דרך, היא תפיסה חשובה, שחשוב מאוד להעביר אותה, ולא באופן קודר, אלא באופן שמה אפשר לעשות בחיי היום-יום. בואי איך רגע נחשוב מה אנחנו עושות ביום-יום, ומתוך זה אני מצטערת שאני עושה את זה נשי אישי, אבל אנחנו שתי נשים, יאללה. אז ניקח את זה. כמות בבוקר עושות לילדים את הסנדוויץ', אפשר תמיד לשים את זה בתוך קופסה רב פעמית, או בסקית שחוזרת יום אחרי יום, ולא פלסטיק אחרי פלסטיק אחרי פלסטיק שהילד זורק כל יום, או בנייר אלומיניום כזה, נייר כסף שאחר כך גם הולך לפח, וגם לשלוח אותם עם בקבוק מים רב פעמי שאפשר למלא אותו כל יום. הייתי שולחת לילדים ברגל. לרוב בתי הספר הם קרובים, לא צריך שההורי יסיע או בכלל, וגם בריא לא כמובן, רגל לאופניים, אבל גם לעודד את ההליכתיות הזו. גם לנו כמובן עזבנו אותם בבית ספר, המשכנו לעשיית יומנו. כמה שיותר להשתמש ולנצל את התחבורה הציבורית, התפלי לגלות שהיא באמת, או שאת כבר יודעת, שהיא נעימה וקל לעבוד בה, וזה ניצול של זמן עבודה יעיל וטוב, ובאמת אני יכולה לדבר הרבה יותר בשבחה מאשר בגנותה.
למי אין אינטרס לשקם?
לכל מי שמתפרנס, מזה שהוא מוכר לך את הדלק, לתעשיות אדירות, אקסון, בי-פי, נובל, מי ש... זאת אומרת, כל מי שמשקיע פלסטיק, תעשיות הפלסטיק, כל מי זה תעשיות אדירות, חברות חשמל מפחמיות. באמת, אבל ברגע ש... יגיעו ביחד איתם גם להסכמה, או למצוא האופן, לעבור לאנרגיות מתחדשות, או ברגע שיוכלו גם למצוא את האוזן שלהם, או להגיע לעמק השווה, גם זה יוכל להיפטר.
יש, אבל... יש גם מדענים, המדענים האלה, המיעוט הזה של המדענים, שהוא הגיע למסקנה, נגיד, הפוכה, שבני אדם הם לא המזהמים העיקריים. את חושבת שמה שמוליך אותם הוא לא... שהם נגועים?
לא. אני מאמינה מאוד גדולה במדע ובמדענים. ובתור מנכלית אגודה הישראלית לאקולוגיה, אני פוגשת מדענים כל יום, שלא לומר נשואה לאחד. בעלי מדען במכון ויצמן, אני לא קשור מתמטיקאי. אבל אני רואה איך הם, זאת אומרת, זה אנשים שהאמת היא נר לרגלם, וזה אולי הקושי בסוג באתגר הזה של, של הסיפור הסביבתי. כי למדענים נורא קשה להגיד סימן קריאה. הם יגידו, תראי, גיליתי, וזו המגמה, ואני צריכה עוד כסף לשלושה דוקטורנטים לשלוש שנים בשביל לבסס עוד יותר את ה... הם יהיו מאוד מאוד ספקנים, כי מזה הם חיים, ואת ואני נהנות מהספקנות הזו, היא ספקנות מאוד 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 בריאה. אבל ש97% מהקהילה הזו אומרת לנו, תקשיבו, אני רואה את זה, אני הייתי בכנס השבוע של משרד המדע, שהביא מדענים, מדענים שדיברו על האטמוספירה, ועל הים בים התיכון, ועל המחלות שלנו, וכולם אומרים, תקשיבו, אנחנו רואים מגמה אדירה של התגברות בשנים האחרונות, ב-20 שנה האחרונות, ב-30 שנה האחרונות, בגלל שינוי האקלים, ובגלל התחממות כדור הארץ. אני הייתי מאוד מוטרדת, אבל הצענו פה בחצי שעה המון פתרונות, אז לא חייבים להיות רק טרודים.
עם איזה מסקנה אנחנו יוצאות מפה?
תראה, אני לא רוצה לייצר אופטימיות רבה מדי, כי כאילו העתיד... אבל אני חושבת שיש הרבה מאוד פתרונות, הם נמצאים על השולחן כבר 20 שנה ו-30 שנה, ומתעלמים מהם. אני חושבת שיש פה הזדמנות אדירה שהעולם קשוב, גם למדינת ישראל שהחליטה לקחת את הנושא ולתת עליו את הדין, ושנת 2020 יכולה להיות איזשהו טיפינג פוינט באופן שבו אנחנו מתייחסים לסביבה ולשינוי אקלים ולפליטה ולמעבר לאנרגיות מתחדשות. אני חושבת שיש פה הזדמנות. והזדמנויות זה תמיד פתח לאופטימיות.
טוב, דוקטור נטע ליפמן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה לך שהתארחת אצלנו.
הזמן הירוק.
דוקטור ליפמן נשמעת נחרצת. בני האדם אחראים להתחממות הגלובלית. אבל תוך כדי העבודה על הזמן הירוק הבנתי שהמצב קצת יותר מורכב. ניר שביב קיבל את תואר הפרופסורה שלו בפיזיקה בגיל 29. הוא נחשב לטראבל מייקר של עולם המדע המסורתי בגלל העמדות הלא שגרתיות שלו בכל הקשור להתחממות הגלובלית. שלום ניר שביב.
שלום וברכה.
פרופסור ניר שביב צריך להגיד. תציג את עצמך.
אני פרופסור באוניברסיטה העברית, במחלקה לפיזיקה.
מה הנושא שהכי מעניין אותך?
אני אסטרופיזיקאי, אז אני חוקר את גרמי השמיים, ובין היתר אני גם חוקר את ההשפעה של גרמי השמיים, של השמש, על אקלים כדור הארץ.
איך התגלגלת בכלל לכל הנושא הזה של אקלים, איכות הסביבה?
ב-2000 קולגה מגרמניה שאל אותי שאלה, והיא מה ההשפעה של סופרנובות, זה כוכבים מסיבים שמתפוצצים להם אי שם בגלקסיה, על כדור הארץ. ונתקלתי בעבודה של מי שאחר כך נהיה הקולגה שלי בדנמרק, שטענה שבעצם יש השפעה של חלקיקים מאוד אנרגטיים שנפלטים מסופרנובות על אקלים כדור הארץ. כמה שזה נשמע מוזר, הסביבה הגלקטית שלנו בשביל החלב משפיעה על אקלים כדור הארץ.
הבנתי, כי אני כל הזמן שומעת בני אדם, אנחנו הורסים את כדור הארץ, אנחנו צריכים לפעול כדי למנוע את התחממות האקלים.
אז הנושא הוא כמובן מאוד מורכב, והוא לא שחור ולבן. הטענה השחורה שאנחנו אחראים לכמעט כל ההתחממות, ושאם אנחנו לא למשל נפעל להוריד בצורה משמעותית את הפליטה של גזי חממה, אז המצב פה יהיה קטסטרופלי, היא קצת מוגזמת. אנחנו כן משפיעים במידה כזאת או אחרת על האקלים, אבל היא הרבה יותר פחותה ממה שמפחידים אותנו. חלק מההתחממות למשל במאה ה-20 היא בגלל עלייה בפעילות של שמש, לא קשורה בכלל לפעילות של בני אדם. והאקלים הוא לא כזה רגיש, ככה שאנחנו לא נשרוב את עצמנו לדעת במאה ה-21, גם אם אנחנו לא נוריד עכשיו את הפליטה של גזי חממה. אבל זה יקרה בכל מקרה.
אז לא הבנתי. אנחנו לא אחראים להתחממות הזאת? זה לא אנחנו?
אנחנו אחראים לבערך שליש מההתחממות במאה ה-20, ואקלים כדור הארץ הוא יחסית לא רגיש, מה שאומר שאם אנחנו, למשל, אנחנו לא נעשה שום דבר מיוחד להפחית את כמות הפליטה של גזי חממה, הטמפרטורה במאה ה-21 תעלה בסביבות עוד מעלה. שזה לא גבוה כמו מה שמפחידים אותנו.
זאת אומרת, אתה אומר בעצם כולם פופוליסטים, כולם מנסים סתם להפחיד? מה אתה חושב על המדענים?
אני לא חושב שאנשים סתם מפחידים, אני חושב שזה מין כדור שלג שהתגלגל לו, ורוב האנשים שחושבים את מה שהם חושבים, הם חושבים את זה כי הם באמת מאמינים בזה. הם לא חפרו לעומק והבינו שבעצם התמונה שמוכרים לנו אותם מדעני אקלים היא בעייתית. יש בה חורים שבעת ים בעצם התמונה הזאת היא לא נכונה, היא רחוקה מלהיות מדויקת. למשל, בעצם אין לנו שום הוכחה ישירה שמראה שרוב ההתחממות במאה ה-20 היא בגלל בני אדם. אין לנו שום עדות שמראה ששינויים בפחמן הדו-חמצני גורמים בהכרח לשינויים גדולים בטמפרטורה. להפך, יש לנו עדויות שמראות ששינויים גדולים בפחמן הדו-חמצני לא גורמים לשינויים גדולים בטמפרטורה. אם אנחנו פותחים את הדוחות של האום, אז הם אומרים לנו שאם אנחנו נכפיל את כמות הפחמן הדו-חמצני, הטמפרטורה תעלה איפשהו בין מעלה וחצי לארבע וחצי מעלות. שזה לכשל עצמו דבר די הזוי.
אבל רגע, אולי הזוי מה שאתה אומר. בדוח של האום, הוא מורכב, אתה יודע, ממדענים, מאות מדענים שישבו ביחד, דיברו, בדקו, ואתה עכשיו בא, ואתה במחי יד ככה מבטל את כל הדוחות שלהם.
אוקיי, אז דבר ראשון, אותם מדענים שכותבים את הדוחות, הם בעצמם טוענים שאנחנו לא יודעים לחשב את הרגישות של האקלים ל-CO2. היה ועדה פדרלית שהתכנסה לה ב-1979 בארצות הברית, והם אמרו, לדעתנו זה הרגישות האקלימית, והנה, 40 שנה אחרי זה, ואנחנו עדיין לא יודעים את הרגישות האקלימית יותר טוב. זאת אומרת שהם בעצמם מודים שהם לא יודעים את הרגישות. אז למה הם טוענים בכל זאת שהעלייה ב-120 היא בגלל בני אדם? הם אומרים, אנחנו לא יודעים על שום דבר אחר שיכול היה להסביר את העלייה, אבל אנחנו רואים שהייתה עלייה, ואם אין שום דבר אחר שיכול להסביר את העלייה, זה בהכרח חייב להיות בגלל בני אדם.
אם המצב הוא כל כך, אתה יודע, שנוי במחלוקת, למה אנחנו בני אדם מקבלים כל כך בקלות את מה שהם אומרים, ולא את מה שאתה
כי
אומר?
כי אני חושב שרוב האנשים, אם זה בן אדם הפרטי, או אם זה המדיה, או פוליטיקאים, או ש הם חושבים שאין להם את הכלים להבין את הדברים לעומק, או שהם פשוט לא מעוניינים, או אני לא יודע מה, אז הם פשוט לא נכנסים, הם מקבלים את הקביעות האלה כמובן מאליו.
אתה חושב שיש איזה עניין פוליטי אולי?
בסרט של אל גור, האמת מטרידה, הוא ציטט שם הכלכלן בשם אפטון סינקלר, שאמר, "You cannot convince people in something when their job depends on them not understanding it." אי אפשר לשכנע אנשים במשהו כשהעבודה שלהם תלויה בזה שהם לא יבינו את זה. היות ואין לנו הוכחה ישירה לזה שעלייה ב-CO2 בהכרח צריכה לגרום לעלייה גדולה במאה ה-20 ובמאה ה-21.
למי יש אינטרס?
אז זו שאלה מאוד מורכבת. אני חושב שישנם הרבה מדעני אקלים שנוח להם התמונה הסטנדרטית הזאת, ולהתעלם מהעדויות למשל שיש הסבר אחר לעלייה, כי ככה מקבלים הרבה תקציבי מחקר שהם יכולים להמשיך לחקור את מה שהם עושים וכדומה, בעוד שאם הם יוצאים עם תמונה הפוכה, אומרים שזה לא בעיה, אז הם לא יקבלו את אותם תקציבי מחקר. אחר כך יש את האנשים האלה, יש אנשים במדיה שאוהבים לעשות כתבות על דברים מפחידים, לא אוהבים לעשות כתבות על דברים לא מפחידים,
כאילו זה אנחנו התקשורת, התקשורת עוינת בסוף.
אני לא חושב שזה במזיד או במכוון, גם אני לא חושב שרוב המדענים במזיד או במכוון אומרים את מה שהם אומרים. אני פשוט אומר שיותר קל לאנשים להתעלם מעדויות שלא נוחות להם לקחת בחשבון, כי זה מסתדר יופי עם התמונה הסטנדרטית שהם רגילים.
לך יש בעיה כתוצאה מהעמדה הזאת שלך?
יחסית מאוד קשה.
לך?
לי ולקולגות שלי באופן כללי.
אלה שמסכימים איתך, עם הגישה שלך.
כן. באופן ספציפי בארץ המצב הוא יותר טוב, כי אנשים פה הם לדעתי עם מגוון דעות יותר רחב, ואפשר באמת לנהל פה ויכוח מדעי, אבל יש לי ניסוי למשל שאני עורך עם קולגה שלי בדנמרק, שמטרת הניסוי היא בעצם לראות איך אותו מטען משפיע על היצירה של גרעיני התאבות לעננים, כי אנחנו רואים את זה באופן אמפירי, שזה באמת משפיע, אבל אנחנו רוצים להבין את כל התהליכים המיקרוסקופיים שמתרחשים שם, כדי שיהיה לנו את התמונה המושלמת. אבל להשיג כסף לניסוי הזה מתקציבי, מקרנות מחקר סטנדרטיות, זה פשוט בלתי אפשרי, כי אנחנו מקשקשים שטויות, ולכן לא צריך לתת לנו כסף. אז כל כסף שאנחנו כן הצלחנו לגרד בשביל לערוך את הניסוי הזה, זה בדרכים לא סטנדרטיות.
מה זאת אומרת דרכים לא סטנדרטיות? איך משיגים כסף למחקר בדרכים לא סטנדרטיות?
אני לא יודע, למשל היה פעם הקולגה שלי קיבל כסף מקרן קרלסברג, מהבירה. אבל מקרנות מחקר של דניות או של איחוד האירופאי, למשל, זה פשוט בלתי אפשרי.
סליחה, אבל אתה מדבר איתי כל הזמן על זה, שלך אין אינטרס, שלהם יש אינטרס, אבל ברגע שאתה ממומן על ידי בירה קרלסברג, זה הרי, סליחה לזה, זה עם אימא של העניין המסחרי, מה, אתם לא מושפעים?
אין שום קשר בין התחממות גלובלית ובירה. ספציפית, הוא הגיש הצעה, ואמרו, וואלה, זה מעניין, אז בואו ניתן לו קצת כסף לחקור את זה. אז זה לא שיש להם בהכרח אינטרס או משהו כזה.
אבל כאילו. מצד שני, אתה בעצם אומר, אני גם ממומן על ידי גופים מסחרים?
מומן בעבר. הלוואי והיום היינו מצליחים לקבל כסף. הניסוי למשל היום נמצא on hold בגלל שאין לנו כסף להמשיך אותו.
תגיד, מישהו הציע לך איזושהי הצעה, זאת אומרת, לנסות לממן או לנסות לתמוך בהצעה שלך? אתה מקבל הצעות כאלה? מכל מיני גופים, כל מיני גורמים?
אני לא מקבל, מגופים מסחרים אני לא מקבל הצעות. היום למשל, אם את חושבת לדוגמה על חברות נפט, הן מאוד מאוד נזהרות, והן מאוד מנסות להיות פוליטיקלי קורקט, והן לא יכנסו לדברים כאלה.
אז לא הציעו לך בישראל?
אני לא קיבלתי כסף מאף חברת נפט לצערי, או מגוף מסחרי או משהו כזה.
ולא הציעו לך?
לא.
אתה עשית מחקר, באת איתו, לחברים שלך, לקולגות שלך, המדענים. איך זה התקבל?
חברים שלי, קולגות שלי בפיזיקה למשל, אין לי בעיה לדבר איתם ולשכנע אותם ולבנות תמונה קוהרנטית שתראה להם הגיונית לחלוטין. בתחום של האקלים המצב הוא כמובן הרבה יותר קשה. כל דבר ישר נטען או שהוא לא נכון, או שהוא לא רלוונטי, ופשוט אנשים לא משתמשים בטיעונים מדעיים, הם לא נכנסים לעובי הקורה בשביל לנהל ויכוח מדעי. זה פשוט מין התעלמות מדעית מוחלטת, ואי אפשר באמת לערוך ויכוח מדעי, שזה קצת מוזר.
מחרימים אותך? יש דבר כזה חרם מדעי, נגיד? חרם של מדענים עליך?
זה לא מין משהו מסודר, אבל...
גם בכיתה א' זה לא משהו מסודר.
כן, זה, אבל בכנסים למשל של אקלים, אני לא מוזמן, לעתים אולי נדירות כן, אבל לא של קלימטולוגים, אולי של דברים מסביב.
זה הכי חרם לא להיות מוזמן לכנס. כנס של מדענים.
כן, סוג של.
איך אתה מרגיש עם זה?
אין לי בעיה, זה בעיה שלהם. כאילו, אם הם לא רוצים לקבל את זה, אני יודע, אני עושה את המחקר הכי טוב שאני יכול, אני יודע שמה שאני עושה מבוסס על מדידות ותצפיות, והכל חקוק באבן, זה מאוד אמין, ואם אנשים לא רוצים בכלל להתעמת עם העדויות האלה, זה בעיה שלהם, לא בעיה שלי.
עד כמה קשה לך עם זה?
לקבל תקציבי מחקר זה קשה. לפרסם מאמרים זה מאוד קשה, אבל אנחנו מצליחים בסופו של דבר.
מה, גם בפרסום עצמו, אתה ניגש לכתבי עת והם דוחים אותך?
כן, כי רוב האנשים, הרי זה עובר רפרנטורה על ידי קולגות, במרכאות, והקולגות האלה אומרים, זה לא נכון וכן הלאה. אבל ישנם בכל זאת אנשים שכן אפשר, ברגע שהם מאמתים אותם עם פרטים ספציפיים, אז הם פתאום מבינים שהמאמר הספציפי, כל מה שאנחנו טוענים שם, בעצם מגובה על ידי חישובים שהם נכונים, ועל ידי תוצאות מעבדה שהן נכונות, או תצפיות על כדור הארץ שכל אחד יכול לשחזר. ואז בסופו של דבר כן מתפרסם, אבל זה מין ויה דולורוסה לכל מאמר. יש יתרון אחד מאוד גדול, וזה שיש פה איזשהו תחום מחקר שלדעתי הוא מאוד מרתק, כי למשל, העובדה שהסביבה הגלקטית שלנו משפיעה על אקלים כדור הארץ, ואנחנו יכולים לראות איך אנחנו טיילנו בשביל החלב במיליארד שנים האחרונות, או כל מיני דברים כאלה. זה מין תחום מחקר כזה שהוא בעצם רק אני והקולגה הדני שלי, ועוד איזה קולגה קנדי שהוא גיאולוג, זה השאירו את כל הדברים המרתקים האלה לנו, ואנחנו יכולים לחקור את זה בלי תחרות, כי אנחנו הרי מצורעים, אף אחד לא יצטרף למה שאנחנו עושים.
תגיד, אתה אומר, אמרת קודם שחברות הנפט מאוד נזהרות עכשיו.
כן.
איך הם לא נזהרו בעבר?
בעבר הם כן היו מממנות מחקרים שהם כביכול בכיוון ההפוך. כל עוד הכסף לא משנה את התוצאות, אז אין שום בעיה. אני חושב אבל שגם כסף שמגיע למשל מגרינפיס, הוא יכול להיות בעייתי בכיוון ההפוך.
למה? הם לוביסטים של הסביבה, לעומת נגיד קרלסברג שממונת על ידי קוקה קולה העולמית, שיש בזה הרבה יותר בעייתיות מאשר ש...
לא, מה שאני אומר זה ש... אני לא אומר שזה בעייתי וזה בעייתי, אני אומר שאין שום בעיה, כל עוד ברור לחלוטין א', מי מימן אותך, וב', שיהיה ברור שזה לא השפיע על
תוצאות.
על התוצאות. אבל
קרה שזה השפיע על תוצאות?
מה שקורה זה שקרנות מחקר כאלה, לא משנה באיזה צד הם, הם מגיעות לאנשים שכבר יודעים מראש לאיזה כיוון הם, המחקר שלהם מוביל, כי זה לא שפתאום הם ישנו את אורם, זה קורה. אני יכול לתת לך דוגמה, למשל, לפרופסור בברקלי, שהיו לו דעות יותר, נניח, נקרא לזה חתרניות, והוא שינה את הדעה שלו לכיוון, נניח, של המיינסטרים בתחום של האקלים. וזה לא היה ללא כל קשר למימון שהוא קיבל. אז לא מבהיל אותי שחברת נפט או שחברה בימין הקיצוני או בשמאל הקיצוני, או אני לא יודע, בלמעלה הקיצוני או בלמטה הקיצוני, מממנת מחקר. אני רוצה לדעת שלא נעשה שם שום פוילשטיק בשביל לדעת שהדאטה הוא נכון ושהאנליזה היא נכונה. וזהו, ואז זה לא משנה מה מממן. רוב הסיכויים שאם חברת טבק תממן איזשהו מחקר, והמחקר הזה יגלה שטבק הוא כן מסרטן, אז החברת טבק לא תממן מחקר נוסף לאותו חוקר. חברה כמו קרלסברג, אין לה, או הקרן פילנטרופית שלהם, אין להם שום אג'נדה שקשורה למשל להתחממות גלובלית, ולכן זה לא קשור. אבל אני לא יודע, אני אשמח גם לקבל כסף מגרינפיס, זה לא יקרה, אבל אני אשמח אם הם היו נותנים לי, ואני הייתי עושה את המחקר שלי בצורה הכי אובייקטיבית שאני יכול, ויכול להיות שבגלל זה הם אחר כך לא היו נותנים לי עוד כסף. זה לא צריך להשפיע על המחקר.
הפאנל הזה, הבין ממשלתי של האום לנושאי איכות הסביבה, זה הפאנל שאתה מתנגד לממצאים שלו, הוא הגוף הסמכותי ביותר שאומר עד 2100 תהיה התחממות בעוד מעלה וחצי. ואתה אומר, אנחנו צריכים להמשיך לנסוע כרגיל?
אני אומר שאנחנו צריכים להשקיע במחקר ופיתוח למצוא דברים אחרים, אבל כרגע, כשהטכנולוגיות האחרות הן הרבה יותר יקרות, אין טעם להשקיע בהן עכשיו, כי זה מין לעג לרש, זה לא באמת יעשה שום דבר מיוחד. ברגע, למשל, שתאים פוטו-וולטאים ייצרו חשמל בעלות שהיא פחותה מלשרוף פחם, אז כולם ישימו תאים פוטו-וולטאים על הגגות שלהם, כי הם רוצים פשוט לחסוך בכסף. והדבר הזה הולך לקרות על סקאלה של עשור, נניח, או פחות אפילו. כי פשוט רואים איך הדבר הזה מתקדם. אבל עד שזה קורה, אין טעם לשפוך כסף על לבנות תאים פוטו-וולטאים, כי זה סתם כסף שהולך לסין בשביל לייצר את התאים האלה, וזה לא עושה שום דבר מיוחד.
אז ניר, אז מה המסקנה שבעצם אנחנו צריכים ליהנות כל עוד אנחנו יכולים, כי עתיד בכל מקרה שחור ואנחנו מתישהו...
אני חושב שעתיד שלנו...
יקרה משהו ממש רע, אבל זה לא תלוי בנו. זה מה שאתה אומר?
לא, אני חושב שעתיד הוא לא שחור.
לפחות שנעשה חיים.
הוא לא שחור, הוא ורוד לדעתי. בנושא של התחממות גלובלית זה לא באמת בעיה. יש לנו אוסף של בעיות סביבתיות ובעיות שהן לא קשורות לסביבה, שאנחנו צריכים לפתור בשביל, אבל הן לא קשורות להתחממות גלובלית.
אז בעניין של ההתחממות הגלובלית אנחנו סתם היסטריים.
כן, אני חושב שאנחנו סתם היסטריים ושאנחנו צריכים להתרכז בלפתור את הבעיות האמיתיות שיש לנו. לא חסר, אבל אפשר לפתור אותן.
פרופסור ניר שביב, תודה רבה לך. אז פרופסור שביב מנסה להרגיע, אבל נראה שהמצב הרבה פחות אופטימי, ולפי מרבית המדענים שחוקרים את הנושא, הכדור הרבה יותר בוער ממה שנדמה. בפרקים הבאים נראה לכם עד כמה. ועד כאן הפעם, בעסקת הזמן הירוק. אתן ואתם מוזמנים ומוזמנות להיות איתנו גם בגרסה הטלוויזיונית, בכל יום שני במהדורת חדשות הערב.